יש שידור ויש שיעור ויש שיגור ויש ליל שישי ויש מישהו בבית ויש מישהו על הקו ויש מישהו שהוא רב קו ויש מישהו קראנו לשיעור בעלותך, זה הפרשה של השבוע, אמרנו הפרשה הזאת היא שנלמד להעלות, שנלמד כולנו איך מעלים את עצמנו. תדעו, לכולם קשה, וכשקשה לך, אתה בעלייה. תדע, כשמתי קשה לבן אדם, כשהוא מתאמץ, כשהוא... אבל תדע, אתה בעלייה. טוב, אז אף אחד לא בא, אז זה כיף גפה דווקא לדבר לעצמך. אני... או שהפיסטוק החליט לעשות לנו... אז טוב, מי שיעלה, יעלה ויבוא, מי שבא וברוך הבא, ובאמת, בואו נראה אם יש בשעות האלה קליינטים. יש, אתם מכירים את אלה מהמוניות, יש להר ציון, מונית, מונית להר ציון. טוב, שלום, שלום לכל מי שעלה, שלום לעם ישראל היקר. ליל שישי, אחרי חצות לילה, אלו השעות הכי טובות בעולם, שבו בעצם הכל רגוע, והכל, הנה שר הכהן פה, איפו, אז אנחנו נעשה איפו. טוב, יש, אתם יודעים, כמה דברים, היום אני עומד פה אצל האילומינטים, אתם יודעים, הכיפות הסגורות, ואני אומר להם, תראו, רואים איזה חום, איזה מזג אוויר, איזה זה, ופתאום רוח, פתאום היה פה רוחות. אז איזה אחד, אתם יודעים, אלה המבוגרים, קשה לשכנע אותם או לדבר איתם. אני יודע שברוב זה שיחה עבודה. אז אבל מישהו שאמרתי לו, תשמע, יש פה, אני רוצה לראות לך, אז אחד שהוא קצת פתוח, כי הראיתי להם בשבת שמרססים. אז אני אומר לו, תראה, הנה, אני אומר לך, עכשיו זה לא שבת, יכול לראות לך סרטון, איך בדיוק עושים את הקימוטריילים האלה. אז לא, היום לא אכלתי תשוט, למה? זה היום. בקיצור, אז הנה אתי היקרה. בקיצור, אז אתה מנסה, אתה יודע שזה כבר שיחה שהולכת לשום מקום, ואתה אומר לה, אז הוא מסתכל, אז הוא אומר, מה אתה מראה לו? מה זה? אמרתי לו, תסתכל מעל הראש שלך, אתה רואה את העננים האלה? זה לא דבר טבעי. אז אמר לי, מה אתה מדבר? איך אתה מדבר? מסתכל עליי, כאילו נפלתי מאיזה עננה, או מאיזה ענן. אז אני אומר לו, כן, יש הנדסת אקלים. אמרתי לו, אתה יודע, הכי מדהים פה, שהם מודים שיש הנדסת אקלים, אבל אתם לא מתייחסים לזה. זאת אומרת, אתם כאילו לא אכפת לכם מה שעושים לכם. אני אומר בסתר הלב, אני לא רוצה להגיד את זה כשלא להתבטא קיצונית, אז אני אומר לאנשים שהם צריכים להבין, אנחנו, מי שכנראה, מי שלא מכיר את השידורים, את כל מה שאני מדבר פה במראה סרטים, מראה הוכחות, אז זאת אומרת, גם אלה שיודעים, הכי גרוע זה גם אלה שיודעים, אז מה זה שווה שאתה יודע ואתה לא עושה עם זה כלום? אז אם אתה לא עושה עם זה כלום, אז מה זה שווה שאתה יודע? אז כאילו, אתם יודעים, רואים שזה לא משנה מה אתה יודע, כמה אתה יודע, איך אתה יודע. מה שמשנה זה דבר אחד בחיים בכלל, על כל דבר שיש לנו. מה את או מה אתה עושה או עושה עם מה שאת או אתה יודע? מה אתה עושה עם זה? יכול להיות בן אדם... מומחה לאינסטלציה, והוא בכלל נגר. אז מה זה שווה? שאתה מומחה לזה ואתה עושה את זה? זאת אומרת, עכשיו, אז, ואנשים יודעים, אז מה זה עוזר שהם יודעים? אתה רואה, עכשיו גם שתדעו, האשליה האופטית שחייבים להבין אותה, וכל אלה שנכנסים לפיסטוק למשל, מה שנקרא רשת, רשת זה היא מלכודת, כי השם שלה היא מלכודת, רשת זה רשת חברתית, אז היא מלכודת חברתית בקיצור. עכשיו, מה הקטע? כשאתה נכנס, אני רוצה שתבינו איך זה עובד. אז יש לך כביכול חברים בפיסטוק. נכון? יש לך חברים. עכשיו, מה עושה לך הפיסטוק? הפיסטוק עושה לך דבר כזה. אם אתה איש מן היישוב, ואתה הדעה שלך היא כמו שהם רצו שהיא תהיה, כי רוב האנשים שכותבים, הם אפילו לא מודעים, הם לא מודעים, יש לך שאלות, נועם, להפיל, רק אחד נכנס באמצע השיחה, גם כאילו, לא, קצת תכבד, אז ככה גם יהיה לי לתת לך תשובה. אז בקיצור, אתה רואה, זה הוציא אותי מה... אז מה שקרה, או מה שקורה בעצם, זה כשאתה בא להסביר לאנשים, אתה בא להגיד להם, תראו כך וכך, אז הם נכנסים לתוך הרשת החברתית. ברשת החברתית אתה תמצא כביכול אנשים שחושבים כמוך. עכשיו, מה זה אומר חושבים כמוך? חלקם, לא כולם. ואתה תראה אנשים שמעלים, מה שנקרא, אני לא... מעלים טופס. כי פוסט, תהפכו את האותיות, זה טופס. כאילו מישהו מראש אומר... אומר להם מה לרשום, או יותר נכון, הרי כשאתה ממלא טופס, אז יש לך הדרכה מה לכתוב, אז זה בדיוק על אותו רעיון, פוסט זה טופס. כשהם כותבים פוסט, אנשים כותבים פוסט, הם בעצם ממלאים טופס, זה כל הרעיון שיש פה. עכשיו, וכשאתה חושב שכשאתה נכנס ויש לך קבוצת חברים, או קבוצות כאלה או אחרים, והם מעלים בערך את אותם הדברים, מה? מה זה, מה זה? ערב טוב לכל מי שאלה. מורדמים אנשים. משה, תאיר את העניינים. עכשיו משה אחראי על הלייקים. תלחצו לייקים בלי סוף, זה משבש להם את האלגוריתמים, ואז אנחנו נחשפים ליותר אנשים. אבל בואו רגע ונבין ונדע, כי יש כאן כמה דברים שאתם חייבים לדעת. זה לא השאלה מה לעשות. תמיד יש מה לעשות. הוא שואל אותי פה להפיל את המטוסים. זה כאילו שאלה של... לא נעים להגיד. עם ישראל היקר, ואני רוצה להבין, להבהיר יותר נכון, כי אתה נמצא באיזושהי תקופה, ואתה נמצא גם באיזשהו אמצע של תהליך. התהליך הזה הוא לרעתך, הוא לרעת כולנו. והעניין הזה של ה... רעה החולה הזאת שקורית, היא לא בזה שזה קורה, אלא הדבר הבעייתי הגדול מכולם, איך אנשים מגיבים למה שכאן קורה. זאת אומרת, אז הדריכו אותם, אז הוא העלה, אנשים פרסמו, אני לא מתחסל. או יותר נכון מתחסן, אבל לא מתחסן. עכשיו, למה ככה? לא מתחסן כי החבר'ה שלו אמרו לו לא להתחסן. עכשיו, תראו, יש בתוך כל הזמן הזה, בכל התקופה הזאת, איזושהי, מה שנקרא, איזשהו חוט מקשר שמזכיר, כי כל דבר רע שפוגע בנו, וזה לא משנה אם זה הנדסת האקלים, וזה לא משנה אם זה זריקות, וזה לא משנה... אם זה כל מיני חוקים מטורפים שיוצאים פה כל יום. זאת אומרת, זה משנה, אבל זה לא משנה לרוב האנשים שזה באמת לא משנה להם. כאילו, המגוון, הם אומרים, תשמע, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז מה זה מה אני רוצה שאתה תעשה? מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, חוכמה, בינה ודעת לעשות. כי בכל יצור בעולם הזה, גם נמלה, גם זבוב, כשאתה בא... לרמוס אותו, לפגוע בו, אז אחד, או שהוא בורח, או שהוא מנסה להתגונן, או שהוא מנסה להתקוף בחזרה, כאילו. אבל איפה האנשים פה, בהדמיה הכי פשוטה, איפה הם נמצאים בתוך התהליך הזה? הם לא מתגוננים, הם לא תוקפים בחזרה, הם אפילו לא, כאילו, התשובות שהם עונים לך, זה מה אתה רוצה שאני אעשה, או כמו שעכשיו הוא כתב, מה אתה רוצה שאני אפיל את המטוס? זאת אומרת, אתה מצפה מבן אדם שיש לו טיפת אינטלקט או מחשבה, או לפחות את היצר ההישרדותי הבסיסי, שהוא יגיד לך, תשמע, אני חייב לעשות משהו, כי זה לא יכול להיות שזה ימשיך, כי זה בעצם מה שההיגיון הבריא, או השכל הישר אומר לך לעשות. הרי זה ככה צריך להיות. עכשיו, אז אם אתה לא פועל ככה, אז מה זה אומר? זה אומר שאו שהסתיידת, זאת אומרת, יש הסתיידות העורקים, או הסתיידות המוח. זאת אומרת, שבו בעצם אתה מפסיק להגיב לדברים שקורים סביבך. הפסקת התגובה לדברים שקורים סביבך, זה לא שהפסקת להגיב לגמרי, אלא אתה ממלא טופס, או שם פוסט, בחיית. זה יציל אותך? זה בדיוק מה שהם רוצים, מונשם מורדם, תמלא טופס. אז עכשיו, אתה בא ואומר לאנשים, בואו תתאחדו. איפה אתה ואיפה ההתאחדות? יש בקבוצה שאני פה עשיתי מעל 1,000 איש. ואלה, בואו נתאחד, בואו ניפגש, בואו נעלה להר ציון לפחות. כמה מגיעים? כמה עשרות. אתה אומר, אני שומע, טוב, יש 1,000 איש, תוציא כל אחד 1,000 שקל, יהיה לנו 1,000,000 שקל בקופה, בואו תראו מה אני עושה. בואו תראו מה אנחנו עושים, יש קבוצת הנהגה וזה. אז תדעו לכם, שמתוך 1,000, או 2,000, או 1,000 שצופים, אבל שיקרוס פה הכל, שיר היקרה, לא יהיה עם מי להתאחד. מה זה יקרוס הכל? אני רוצה שתביני, על מה אני, תבינו כולכם, מה זה אומר רגע הקריסה. נכון? בואו אני אסביר לכם בדיוק. היום, רוב האנשים חיים בנוחיות של מצרים. מהי הנוחיות של מצרים? ברגע שיש לך שקע ותקע, אז אתה כבר באזור הנוחות. השקע ותקע בעצם מחבר אותך, זה שאנחנו היום מדברים, או את מדברת, אנחנו מדברים, רואים, זה אומר שבעצם אנחנו תלויים בשני דברים. אחד, בכוח החשמל, שתיים, בכוח אותה תקשורת. עכשיו תדמייני לעצמך לדקה, וזה בדיוק מה שהם הולכים לעשות. שאת אומרת שהכל יקרוס. כי ברגע הקריסה הם מתוכננים, אתם לא מתוכננים, אנחנו לא מתוכננים. וזאת בדיוק הבעיה. אחד הדברים שמוליכים אנשים שמבינים את הצד השני, איך הוא חושב, ולפחות תפעל כמוהו, תפעל... אם לא בכל השיטה שלו, במחציתה. אחד הדברים שהיינו בחיילים, באימונים, אז תמיד היו בכל חור שהיית רץ, אומר, קשה באימונים, היית רואה שלטים וזה, וגם היו מכריחים אותנו ליצור, קשה באימונים, קל בקרב, קשה באימונים, קל בקרב, כך היינו צועקים. זאת אומרת, מה שקשה לך באימון, מכין אותך, כשהקרב יגיע, אז אתה תדע איך אתה מתמודד, כי כבר הכנת את עצמך, ואם אתה היית בקרב באש חיה, אז אתה יודע בדיוק איך להתנהל, שאתה לא בא לך בהפתעה ואתה ישר מבועל. כי יש תמיד, יש בתוך הדבר הזה איזשהו מצב שאתה חייב לדעת איך זה מתרחש במציאות. אז להגיד, אז מה, זה בדיוק מה שאמרו בשוק, כשזה יקרה, אז הם יתאחדו. כאילו אתה לא מדבר על עצמך, בגוף שלישי אתה אומר, הם יתאחדו. זאת אומרת שאתה חלק מהם. אם שיר עכשיו אמרה שהיא, כשהיא, זאת אומרת, היא אומרת את מחשבות ליבה, וזה נכון שהיא ככה חושבת. אז היא אומרת, ברגע שבוא נחכה שהכל ייפול, ואז נתאחד. אבל אז לא יהיה לך עם מי להתאחד. לא יהיה לאף אחד עם מי להתאחד, מסיבה נורא פשוטה. לא יהיה כביש שתוכלי לנסוע בו. לא רק שלא יהיה כביש, גם לא יהיה לך דלק, אם יש לך איזה קטנוע או מכונית, זאת אומרת, כל מה שאתה או את מכירה, טוב, אז בקיצור, הבנתי משהו כתב. אז צריכים להבין שכשאתה צריך, נגיד אם היית מאומן, אז אני אתן לכם דוגמה. נגיד יש עכשיו 1,000 איש. 1,000 איש שנפגשו בכמה מפגשים ומתכננים בדיוק מה עושים כשזה יקרה. זאת אומרת, אתה אחראי על מאגר כזה. אתה אחראי על סימון נקודת מפגש. נקודת המפגש, הרי אחד גר ביפו, אחד גר בחיפה, אחד גר בצפת, אחד גר בראש העין. ואתה רוצה שאותם אנשים ייפגשו באותה נקודה של זמן או באותה נקודת ציון. ואתה מחלק את זה לכמה נקודות ציון. אז אתה קודם כל צריך לקבוע נקודת ציון. אתה קודם כל צריך לסמן באותו מקום קו מטרה. כי כשזה יקרה, זה יבוא בלילה אחד. וכשזה יקרה, מה תעשה? זה בדיוק מה שהם רוצים. זה אומרים, כשהספינה טובעת, אז הראשונים שבורחים זה העכברים שנמצאים בספינה. פתאום העכברים צצים מכל מיני חורים, כי אומרים שהמים עלו מלמטה, הם מחפשים לברוח. עכשיו, הדברים מבחינה עניינית או רעיונית, היא בעצם ליצור קבוצה שיודעת מה צפוי, והיא גם עם תוכנית התמודדות עם מה שצפוי. עכשיו, וצריכים גם להבין איך האויב פועל. הרי אתם מבינים שזה חלק מתוכנית, נכון? חלק מתוכנית. זה לא דברים שהם התעוררנו אליהם בלילה. יש אנשים שפעם ראשונה נחשפים לזה, אז הם באמת יחסים לאיזה קטע של איזה שוק. אבל עברתם עכשיו תקופה שהקדוש ברוך הוא הראה לכולנו איך זה שהכל מתהפך, איך זה שהשוטר הפך להיות הנאצי הסביבתי, הקלגס הסביבתי, שמרביץ לילדה קטנה שהרימה את המסכה ושתתה ברד. זה צריך להדליק לך או לך לא נורית ולא מנורה. היא צריכה להדליק לך את כל הסעיפים במוח, להבין איפה אתה חי. וכשאמרו לך שיש איזה נגיף, שאין בכלל מושג כזה נגיף, אין דבר כזה, המצאה של מחלקת הפרסום של האילומינצים, זאת אומרת, ואמרו לך שבבני ברק הוא הכי חזק, אז מה עושים? איך נלחמים עם הנגיף בבני ברק? האלופי צהל שולחים גדודים של חיילים למעוזים החרדיים, כי שמה הנגיף משתולל. זה לא היה לפני 80 שנה. זה לא היה גם לפני 10 שנים. זה היה ממש עכשיו. מול עיניכם הפעורות. וכל אלה שכותבים וממלאים את התופסים וכותבים, הוא עשה ככה והממשל עשה ככה והוא העביר את החוק הזה, מה אתה בעצם עשית? או יש לך איזה רב שמדבר, הבבונים והבבונים והבבונים והבבונים, אתה נותן להם כוחות, כל מיני רבנים וכל מיני חרטטנים. אז תבינו, אם אתה איש שקצת בינה נותרה לך במוח, אחרי כל הפלואורים וכל מה שעשו פה לאנשים, אז עדיין נשאר, הוא חייב להיות, כי זה לעומת זה עשה השם. זאת אומרת, אם יש לפחות חמישית, כי חמושים חייבים להינצל, לפחות חמישית צריכים לקלוט מה קורה. ואם אתה קולט מה קורה, זה רק היה הטרום הכנה לפני כל מה שקורה באמת. ומה שעברנו עכשיו בחוויה הקולקטיבית, ששרים בממשל, זה לא שרים, זה שר צילה מעליהם, זה כל אלה שעומדים לך ואומרים לך, הסמך מם טריץ' הזה, אומר לך שמי שלא מתחסל, לזרוק אותו לים. זה אתה, אנשים ימניים בחרו באידיוט הזה, והיום הוא שר בממשלה שלך. אז זאת אומרת, נכון שהוא בוב, נכון שהוא חבוב, נכון שהוא שום דבר עם כלום, יש מי שמפעיל אותו כמריונט. אבל השכל המצומצם והשכחה המהירה, היא צריכה בעצם, הכל מונדס, כל המלחמות מונדסות, גיא היקר. עכשיו, העניין הוא, מי שלא הבין עוד איפה העסק פועל, תכף אני אעשה לכולם פה חזרה גנרלית, שנוכל להבין רגע איפה אנחנו חיים. אבל אני רק נוגע וממשיך לגוע, לפוצץ את הבלונים או את הבלוניות האלה שסובבים פה את ה... איך אנחנו קוראים להם מונשמים מורדמים. ולא בשביל לעייף אף אחד, ולא בשביל להטריד אף אחד, ולא בשביל להחריד אף אחד, כי תזכרו דבר ראשון ועיקרי ובסיסי. הבעיה שלנו הכללית היא בעיה אחת בלבד. יש לנו בעיה עם בורא עולם. אולי יש פה בקהל שצופה כעת או יצפה מחר, איזושהי בעיה עם אדם שיש לו חזות לא רבנית, ושהוא מדבר איתך על בורא עולם. כבר אמרו לי, ואני אומר לכם בשבועה ממש, שאני לא משקר אתכם, שאני לא אומר לכם שום דבר שהוא לא אמת. הציעו לי, כשאני רציתי, אני רוצה עדיין להקים אולפן, אומרים לי, תשמע, אם אתה לא מדבר על בורא עולם, קח איזה סכום שאתה רוצה, איזה אולפן הכי מפואר אתה מקבל. תאמינו לי שקיבלתי הצעה כזו. השם מנסה אותי כנראה. זאת אומרת, יש לה הרבה, יש אחת שיש לה איזה 10 או 20 קבוצות של אלפי אנשים. אז אמרתי לה, אולי תעזרי שנזכה את הרבים. אומרת לי, לא, לא, לא. אנשים עוזבים את הקבוצה כשאתה מדבר, כשיש פה מישהו שמדבר על דת. אמרתי, אני מדבר על דת? אני מדבר על בורא עולם. אני לא מדבר על דת. מי שמכיר אותי, אני בן אדם שאתה יכול לדבר איתו על מה שאתה לא רוצה וכן רוצה. זאת אומרת, אז מאיפה הבאתם את העניין הזה של הקטע של דת? כי יש למישהו בתוך התת מודע אצל רוב האנשים, שמי שמדבר על דת או מדבר על בורא עולם, הוא קודם כל מסווג. יש לו סיווג, כמו שאומרים בצבא, סיווג ביטחוני, יש לו פה סיווג ערכי של, של, של לאן לסווג אותו בין כל שלל הדמויות שמופיעות במקומות אלו או אחרים. עכשיו, אז אם אני צריך להסביר את עצמי ולהסביר את הבעיה, הרי מה המטרה? המטרה להציל כמה שיותר אנשים. ואם המטרה היא להציל כמה שיותר אנשים, אז כל אחד ואחת מכם שמתחברת לתוך העניין הזה, אז אתה הרי מציל נפש אחת מישראל, הצלת עולם מלא. זאת אומרת, עכשיו, איך מצילים עולם מלא בימינו? כי כל המלחמה שמתרחשת היא קודם כל מלחמת דעת. המלחמה היא על המוח. גם שאומרים הנדסת מזג אוויר, אז בוא נבין מה זה בכלל. אבל בוא נעצור פה לרגע ונעשה שיעור חזרה גנרלי על איפה אנחנו חיים ומה המציאות. למי שטרם הבין או הבינה. ובוא נדבר על זה. אז ככה, קודם כל, קשה להבין את זה, קשה לשמוע את זה, קשה להתעורר לזה, אבל כשאתה מתחיל, מה שנקרא, התמונה מתחילה התמונה להתבאר, והעננים מתפזרים, אתה מקבל זום, אתה מקבל איזשהו פוקוס על אותה תמונה שהייתה מטושטשת. ואני עכשיו אעשה אותה בקצרה, ואני אגע בדברים שיש פה הרבה אנשים שאפילו ששומעים אותי כבר כמה שנים, נראה לי שהם עדיין לא הבינו. אז אני אסביר. קודם כל, הפעילות שאנחנו עושים היא כבר פעילות של שנים. והשליחות של היום, מבחינת להסביר, זה פשוט להציל את האנשים, זה לא לידע אתכם באיזשהו פרסום או רייטינג. זה להציל לכם את החיים. והצלת החיים היא בזה שאתם בעצם שומעים, קולטים, הבנתי, אני יורד עכשיו לארץ, הבנתי שהייתי באוויר, אני מייצב את עצמי על אדמה בטוחה, ואני רוצה לדעת מה אני עושה עם מה שאני יודע. אז אני עכשיו אגע בדברים החשובים של העניין. עכשיו תראו, זה קשה. זה קשה לקלוט, זה קשה להבין, זה קשה גם להסביר, זה קשה להסביר לאנשים מבוגרים, אבל זאת האמת, ואין מי בלעדה. כמו שאין מי בלעדו וחותמו אמת. ופה אני עושה סקירה. עם ישראל נוצר שבוע שעבר, שבו היה היום בו הפכנו לעם, זה נקרא חג השבועות. באותו יום שבו הפכנו לעם, אז זאת אומרת, החליטו לבדל אותנו, להפוך אותנו למשהו אחר בעולמו של הבורא. עכשיו, כשהחליט הקדוש ברוך הוא לבדל אותנו, אחרי שהוא הלך ושאל אומה לאחר אומה, ואמר להם, יש לי תורה, אני רוצה, יש לה, לכל אומה יש שר, כמו שלנו, איך זה עובד בשמיים, כל דבר בעולם יש לו מלאכים, המלאכים כפופים לרב מלאכים, רב מלאכים כפוף לשר, וזה השר שמתחלף כל כמה שנים, אבל זה שרו של הבורא עצמו. הוא, יש בפן הרוחני, כל מה שניצב כאן למטה, יש גם למעלה. עכשיו, בלמעלה מתקבלות ההחלטות. ההחלטות שמתקבלות למעלה, זאת אומרת, אין דבר שכאן זז למטה, בלי שהוא יתקבל מלמעלה. עכשיו, עכשיו ככה, הדברים הם מבחינת הרעיון, אני מבקש מכל אלה שעדיין לא מבינים, רק אחד יוצר לשנייה, שהשם שלהם מופיע באותיות כישוף. אותיות כישוף זה אותיות לטיניות, אותיות יווניות, שכשבן אדם רואה, למשל, יש בחורה עכשיו שקוראים לה שושה, ואותו שושה או לנקרי, זאת אומרת, או אלון, לא יודע אם אמרתי נכון, שוש, לא משנה שאיך. כשאתה כותב את השם שלך, ואם אתה שם תמונה שלך, ולידך יש את השפה הזאת, אתה באותו רגע חוצה את עצמך, אם אתה יש לך ברית מילה, אחרי 8 ימים עשו לך ברית מילה, אז עקפו אותך, אני מדבר על כל מי שהשם שלו באותיות לא עזיות. העז זאת אותה חיה, אותו זה נקרא השעיר. השעיר הוא ראש השעיר, זה עשיו, זה השטן עצמו. כשאתה רוצה לתת לשטן כוחות, תמשיך לדבר אנגלית, לרשום אנגלית, לכתוב את השם שלך באנגלית, להשתמש. אתה לא חייב כלום. אתה חייב לרשום בעברית כשאתה בא אליי. כי למה? אני רואה אותך במטר. ומטר, למה אני מול מסך גדול. והמטר הזה, אז אתה מכניס לי את הכישוף הביתה. ואני לא ש... אני אין לך איתי... אז תעשה לך עוד אתר בפיסטוק, שהוא יהיה בעברית את אלה של ה... אתה עושה את המסקים, תעשה להם בשפה שלהם. אבל אתה, הצעה חברית וטובה ואישית, אני אומר למורנו, לא משנה, הצעה הכי טובה שתקבל בחיים, קודם כל אתה תכניס לעצמך כוחות. כי אנשים צריכים להבין, אני לא רוצה לעשות את זה, עשינו את זה מספיק שיעורים, אבל הוכחנו גם שאלו אותיות כישוף. והאותיות האלה, כשאתה עכשיו שם אותם עם תמונה שלך בצד, הורדת לעצמך 80% מהכוח, או אפילו גם 90% מהכוח הפוטנציאלי שיכולת לעשות איתו המון דברים אחרים לגמרי ולהציל את החיים. אבל רק זה הערת ביניים. אני חוזר, לא, זה לא רק אליך, יש פה איזה 10. יש פה כמה כאלה שהם לא יודעים, אז אני לא חלילה, לא בטרוניה. עכשיו, זה לא נכון. דגים רק אם נולדת ביום מסוים, באדר ב' ולא באדר א', ורק את אלה שנולדו באדר ב', וגם בזמן מסוים, היה משה רבנו שם אותם לפני המחנה, שהם, עליהם הכישוף, פחות שולט, לא שהוא לא שולט בכלל, אלא פחות שולט. כתוב, כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יוריד משה ידו וגבר המלאק. זאת אומרת, המלאק נמצא בין העלייה לירידה של, אפילו של משה רבנו, שתבינו. בקיצור, אבל אל תיתן לעצמך, בכלל, אנחנו לא נמצאים פה בוויכוח, אל תיתן לעצמך פטורים. ברגע שאתה משתמש בשפה הזאת, אתה לא רק חוטא, אתה גם מחטי. ולא רק שאתה מחטי, אתה משבש תדר של עצמך קודם כל. כי עוד אחת וכמה וכמה שאתה יודע שנולדת באדר ב' בזין אדר, ואתה לוקח את תאריך הפטירה וההולדה של משה רבנו, ואתה מייחס לעצמך כוחות, ואתה בכל זאת משתמש בזה שלהם, זאת אומרת שלא הבנת כלום. זאת אומרת, אחד הדברים גם של תשובה, הרי מה זה אדם שעושה תשובה? אדם שעושה תשובה אומר, רגע, הבנתי, טעיתי, חטאתי, פשעתי, עוזב, מודה קודם כל, מודה, ועוזב, ואז מרחמים עליו בשמיים. מודה ועוזב ירוחם. ואז, אם אתה גם יודע, וגם מצהיר שאתה יודע, אז איפה האמונה? איפה הזיכוי הרבים שלך? הזיכוי של עצמך? בקיצור, אני לא נכנס יותר לסיפור הזה, אני רק רוצה רק לגוע בדבר הזה. עכשיו תראו. לפעמים אני גם לא מבין את האנשים, אתה יודע, אתה בא לעזור לו, אתה בא לתת לאנשים שכולם ילמדו, הוא ייכנס איתך לוויכוח, הוא שונה מהכלל. עכשיו, אז עזוב את זה, לא נכנס לזה יותר, והכל טוב, תעשה עם החיים שלך מה שאתה מבין. אני נתתי לך את צד זהב, תיקח, תיקח, לא תיקח, לא תיקח, אבל בואו נמשיך הלאה. רק שנייה. רגע. בקיצור, רגע שנייה. יש דברים, לפעמים, בתוך ה... אני לא יודע מי זה שיושב שם, אבל אתה מבין לפעמים שזה לא אנשים שמוכנים לקבל אפילו עצה, שלא מדבר, לא מוכנים לקבל איזשהו סוג של הנהגה, סוג של ככה הצעה טובה להציל אותך. אבל ירדנו מזה, והמופלט הוצא זו. אני אומר לארי היקר, מה זה תן שיעור על חב"ד? אנחנו נותנים שיעורים, כאילו, אתה רוצה לבוא, תשב איתי על חב"ד, ונשב על חב"ד, עכשיו זה לא השיעור, כי מה שאותך מעניין לא מעניין את שרונה, או את יוחאי, או את דני. יש לנו איזשהו רצף שאנחנו איתו מתנהלים, אז בבקשה, תהיו קשובים, הדברים האלה לטובת כולם. ויש פה אנשים שצופים פעם ראשונה וצריכים ללמוד את מה שקורה, וגם אם הצלת נפש אחת, הצלת עולם מלא. ובתוך כל מה שאני מדבר, יש גם את בסיסי האמונה, אבל אני, עכשיו אל תפסיקו אותי, בזה נגמרה כל התגובות האלה, ואנחנו, אני רוצה לחזור לאן שהפסקתי, בוא נהיה ברצף. עכשיו תראו, עם ישראל התאווה ונהיה לעם באותו זמן שהוא קיבל את התורה. תגידו, הם היו גם קודם, הם היו במצרים, הם לא היו עם, הם היו 12 שבטים. עכשיו, הדברים האלה שבעצם הפכת לעם, אז הם אמרו את המשפט הזה, נעשה ונשמע. נעשה ונשמע זה אומר מלאך. כי מלאך שהשם יצר אותו, הוא חייב לייצר. מה זה מלאך? מלשון בעל המלאכה. השם יצר אותו למלאכה מסוימת. ואין מלאך אחד עושה שני תפקידים ברצף. זאת אומרת, זה הפעולה שלו, זה המלאכה שלו, ואת זה הוא עושה. ואת התשובה הזאת של נעשה ונשמע, זאת הייתה שפת המלאכים. והקדוש ברוך הוא אומר, רגע, מאיפה הם יודעים אלה שפת מלאכים? כי משה בא להוריד תורה, שרונים נעשה ונשמע. אבל לכיוון שהם בשר ודם, כאילו מתוך הרצה והאמונה האבסולוטית, או האמונה בבורא עולם, אומרים, תשמע, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, בטוח שהוא נתן לנו בתורה את הדברים הכי טובים בעולם. זאת אומרת שבעיניהם היו הדברים הכי טובים בעולם. אבל מה בעצם קרה פה? כשהם קוראים מה כתוב בתורה, רגע, 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 לא כל כך מתאים לנו. ואז, אז הוא אומר, לא מתאים לנו. לא מתאים לנו קבלת התורה שכתוב בה הרבה דברים שקשורים גם לאחריות. כי עד אז, אנשים, אח התחתן עם אחותו. היה בתוך הבית אהבה גדולה שהמשיכה לקיום עוד משפחה. פתאום בא מישהו, הקדוש ברוך הוא, אומר להם, עד כאן. אז מפה מתחילה ההתנגדות למה שכתוב שם. כי קודם הם הסכימו, אנחנו נעשה כל מה שכתוב, ואחר כך נברר אם זה היה כדאי. כי אנחנו בטוחים שאתה נתת לנו דברים טובים, פתאום הם קולטים. אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. הם כבר לא... קשה להם להכיל את זה. ואז כופה עליהם, מרים תאר, מרים, הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה את ההתנגדות, מרים תאר, את הר סיני כולו עולה באש, אומרים, אני עוד שנייה, מורים, כפה עליהם אר כגיגית. בקיצור, מרים את האר, ובא אומר להם, פה תהיה קבורתכם עכשיו, אני משמיד את כולכם. אז פה פתאום נהיה אילוץ של מי נעשה ונשמע מתוך שמחה, פתאום זה נהיה בכוח, זה נהיה בהכרח. לא הייתה להם ברירה, קיבלו את התורה. אבל לא קיימו אותה. זה קורה עד הרגע הזה. קיבלו ולא קיימו. בקיצור, העניין, אז מה שקרה פה, מתי הם החליטו לקיים אותה? כשהייתה עוד פעם גזרה בפורים של אמן ושל חשברוש, הגזרה עם הביבורי עולם, אמר לכם, בא מקטרג, אמר, תשמע, אלה ממשיכים לישון בעמידה, את מצוות המלך לא מקיימים. אז שמה שווה למלך להחזיקם? יש לו עוד 7 מיליארד בעולם, סינים, הודים, אתיופים, ערבים, צ'רקסים, רוסים, אינדיאנים, אמריקאים, גרמנים. מה אתה צריך דווקא את אלה שלא מקיימים? וואלה, השם אומר לאמן, אתה צודק. אתה ממש צודק, מה אני צריך להחזיק אותם? טוב, יאללה, לך תחתום, חותם לו, מוציא לו את הטבעת, נחתם בטבעת המלך, תשמיד אותם מטף ועד זקן. באותו רגע, פתאום האנשים קולטים שיש גזרה. עכשיו זה כבר לא הער מעל הראש שלהם, עכשיו אתה יותר אינטליגנטי. אתה עכשיו אחרי דוד המלך, אחרי כיבוש ארץ ישראל, פחות או יותר, אתה נמצא כבר בתקופות האלה שכבר היה בית ראשון. ואז פתאום הגזרה מקבלת משמעות. כי היהודים האלה שלא הסכימו לקיים את התורה, אז אומר להם, אני משמיד את כולכם. ואז כל הסיפור מתגלגל עם אסתר ושני אנשים, מעם ישראל, משכנעים עם שלם, משכנעים את המלך, מי זה המלך? בורא עולם. אומרים לו, בוא נרגיע. עכשיו, הוא עושה את זה בכל כך הרבה דברים, זאת אומרת שהוא בתוך העניין היה צריך לקחת ילדים, מה שנקרא, שבאבל פיהם של תינוקות של בית רבן, ואמר להם, אתם תשנו את כל המערכה הזאת. והם אכן שינו, כי מי שמכיר את הסיפור של פורים לכלל הקצוות שיורדים ממנו, מבין שזה לא הסיפור שקוראים רק במגילה. יש פה סיפור עצום שאפשר ללמוד אותו שנים ולהבין מה הכוח שתמון באותו זמן שנקרא פורים. אבל אני לוקח את רק לוקח את זה כהמשך הסיפור ולא מתעכב. אז זאת אומרת, בפורים החליטו אותו עם שהתאווה קודם לקבל ולקיים את התורה. עכשיו, אבל עדיין יש את ההססנות. העם הזה מתגלגל אחרי שבית שני נחרב לו. הבית הראשון שתדעו והשני נועד מלכתחילה להיחרב, אבל היסוד שלו לא ייחרב לעולם. כי היסוד, כי כל עוד היסוד חזק, אתה יכול לשים עליו מבנה אחר ועוד מבנה, כי כל הבניין מוחזק ביסודות שלו. עכשיו, היסודות של הבניין זה לא מה שאתם חושבים, זה לא הבית מאבן וברזל או מעץ. היסודות, אל תקרי בנייך אלא בונייך. הבנייה היא בבנים, בבני ישראל. אבל פה אני רגע רוצה עכשיו להמשיך, ואני רוצה להגיע עד לזה. אני מספר את זה לאט לאט, ותבינו רגע את העניין. אז מאותו רגע שהתאבנו לעם בחג השבועות, נצטבנו פה לקיים את השבועה. השבועה, אחרי זה נקרא שבועות, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, עשיתי אתכם ברית. בברית הזאת יש שתי שבועות. שבועה אחת זה אני נשבע לכם שאני לעולם לא אעזוב אתכם, ואני אשמור עליכם, ואני אהיה איתכם בכל הצרה שלכם. כי אני יודע שאתם תחטאו. ואומרים לו עם ישראל, אומר לעם ישראל, אתה נשבע את השבועה הזאת, אתה מקיים את המצוות, אתה תמיד תהיה מאוחד כמה שאתה יכול, ועם הכוחות שנתתי לך, אתה תמשול בעולם כולו. עם ישראל לא כל כך מעוניין בזה. ואז הסיפור ש... מכאן מתחיל לתוך ה... זה מפריע לי, הכיתוביות האלה של ה... רגע, איפה זה? כל אלה שיש להם מה להגיד, זה חוסר כבוד משווע, אבל אני לא מתעסק בכבוד, מתעסק אומרים שמקום שלא נותנים כבוד לרב, אין יראת שמיים במקום הזה. אז כל אלה, בלי יראת השמיים, עדיף שישארו במרחב האינטרנט ולא יבואו לבית ספרנו. ואני בירכתי קודם, אז אני... בקיצור, שר המים, משה, שר המים נקרא לך. טוב, בקיצור, אז עם ישראל בעצם עובר גלגולים נוספים. עכשיו, הגלגולים הנוספים שלו תמיד נמצאים בין שתי השבועות האלה, זאת אומרת, השבועה שנשבעו ולא מקיימים, השבועה נקראת גם ברית. והברית היא אומרת דבר ראשון, איך אתם תתבדלו מכל שאר העמים, זה שאתם תהיו מעבר לעולם כולו. קודם כל זה בידול. בידול, יש לו מילה נוספת, קודש. להתבדל זה להתקדש. אבל יש בידול שהוא בידול בלי להתקדש, יש להתקדש בזה שאתה חושב שאתה קודם קדושים תהיו לשם אלוקיכם. ואז מה קורה? עם ישראל אומרים לו, תראה, בשביל להתבדל ממש, אני גם צריך להעביר אותך למקום בו אני נמצא הכי קרוב. זה ארץ ישראל, ובארץ ישראל יש את ירושלים, ובירושלים יש את הר ציון, והר המוריה, ושם אני נמצא. אז ככה אתם קרובים אליי, יש לזה כמובן תנאים לקרבה הזאת, אבל מהמקום הזה אתם תנהלו את העולם כולו. עכשיו, עם ישראל כאילו לא רוצה כל כך את הכבוד הזה. אין מצד הענווה, כי אחד הדברים שמזהים את עם ישראל זה הענווה, זה הבושה. איך אתה מזהה יהודי? הוא קודם כל ביישן. זאת אומרת, אם אתה רואה מישהו גאוותן, הוא לא יכול להיות יהודי. הוא לא יכול. זאת אומרת, כל בעלי הגאווה למיניהם שייכים לצד השני של המתרס. כי יהודי הוא חייב להיות ביישן, ענב. עכשיו, והמידה הזאת של הענבה היא המידה הקובעת. כי הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לשמש, להיות נציג שלו בעולם, והוא כל כך ענב עד שהוא נקרא מלך מסתתר. מלך עלום. מה זה עלום? כל העולם הזה נקרא עולם, כי הוא עלום, הוא מוכבה, הוא מועלם. זאת אומרת, כאילו, האלם זה גם מלשון העלמות. אתה לא רואה מי מחזיק את הכדור הזה. אתה לא רואה מי מחזיק את האנשים, את החיות. את לא רואה, אתה לא רואה. אבל הוא הכל. הוא התכלית, הוא המיצוי. הוא זה שנותן לך כל נשימה, שזה של אלפית שנייה, זה יוד, איי, וואו, איי. כל נשימה אתה מעלה את שם השם. עכשיו, הדברים האלה צריכים להבין, לא משחקי מילים, לא אותיות, לא סיפורים בגן, לא סיפורים לאף אחד. אבל בוא, אני רוצה רגע להעלות את זה למקום שאנחנו נבין מאיפה אנחנו, ושאתה אומר, תדע מי אתה, אז תדע גם מה אתה. קודם כל, תדע מי אתה. מאיפה אתה מגיע? אתה חושב שנולדת, נגיד, בחיפה, לאבא מפולין ואימא מרוסיה, והסבא רבא היה חרדי, או דוס קטן, והסבא סבא של הרבא הזה, ואתה השתחררת מהזקן, מהתורה, מהמיצוי מצוות, ואתה אומר, העולם ההוא נגמר, ויש עולם חדש, סדר עולמי חדש, קבעו עם ישראל לעצמם. הקדוש ברוך הוא אמר להם, עד כאן, זה לעומת זה. אתם הולכים לעשות בעולמי סדר עולמי חדש? מה זה אומר סדר עולמי חדש? קחו רגע את האותיות. עולמי, זה הקדוש ברוך הוא אומר לך, שמי העולם? עולמי, שלא, נכון? אתה הולך לעשות סדר בעולמי? וקורא לו חדש? אז אני אראה לך מה זה סדר עולמי חדש. מה שאתה רצית לעשות, אני אעשה לך סדר עולמי חדש, ואז הוא עושה לך סדר עולמי חדש. אתה גזרת את הפאות, אתה הפסקת להגיד קריאת שמע, אתה הולך לחינוך מתירני, אתה הולך לשולח את הילד שלך לבית הספר, שכתוב למעלה סדום, מוסד חינוכי, תהפכו את האותיות, זה סדום, זה בדיוק נגד הבורא, איפה שלומדים אנגלית, איפה שלומדים מחשף, זה נגד הבורא, מה לעשות? הוא לא רצה אותך בהייטק, הוא רצה אותך שתהיה איתו, עם רבי שמעון במערה, שתחפש מכל אות לאות לחבר ולעשות ממנה יהלומים, כי מילים זה יהלומים, וכמה שאתה משבח יותר ביהלומים את בורא עולם, אז אתה כמו דוד המלך, שכל מה שהוא עשה כל חייו, ובשביל זה הוא נהיה המשיח, זה לשבח את השם, וזה התפקיד שלך ושלך, אז אם אתה לא יודע לעשות את זה, לפחות תקרא את זה, ותשבח את השם, ממה שדוד כבר הכין עבורך. למה אתה לא מבין את זה? כי פה הדברים האלה, צריכים קודם כל להבין את נקודת הכשל ביסוד. בשביל זה נשלחתי להביא את זה, כי את השיעורים האלה שאתם שומעים פה היום לא תשמעו בשום מקום. ואין אף אחד שיש לו את השליחות הזאת להגיד אותם, ואני לא אומר את זה חלילה מאיזשהו מקום של גאווה, אלא לעשות סדר בדברים. אני שליח של בורא עולם באמצעות רבי חיים כהן, באמצעות הצדיקים הנסתרים, ששלחו אותי להסביר לפחות לאנשים את הבעיה. ברגע שאתה יודע את הבעיה, אתה יודע גם את הפתרון. אז תהיו קשובים, ומפה נתחיל לעלות שלב הבא. זאת אומרת, כשעם ישראל בעצם עשה לעצמו, למרות שאומר לו, תראה, בברית, הוא לא סתם אמר, יש לך ברית, אמר לך, תראה, אני בראתי את עולמי בעברית. אני בראתי את העולם באותיות עבריות, באותיות קודש. והאותיות בקודש, אתה מחבר אותן מפה קדוש, כי הפה הקדוש מייצר תדר עשייה. מה זה תדר עשייה? זאת אומרת, אתה מבין שהיום אתה יכול ללחוץ על שלט והרכב שלך נדלק, או הטיל השתחרר. מה דיבר? מה זה השלט שדיבר עם הצד שהשתחרר? תדר, נכון? הפה שלך, כשהוא מדבר, הוא מייצר תדר. ואם הפה שלך הוא בקדושה, ואתה מייצר תדר, אז זאת אומרת, איש קדוש שמייצר תדר קדוש, אז הוא מחיה עולם בדיוק כמו שהבורא ברא את העולם לעולם הזה. ואז מה קרה? כשאתה מקבל את הכוח האלוקי שממנו אתה פועל בגלל המהות שלך כעברי. כי מה זה אומר? תראה, אתה רואה גוי, אותו גוף, אותו שערות, אותו דבר, הם נראים אותו דבר כמוך, כמו, זאת אומרת, שזה ההבדל מתשתש. אבל תדע לך שלבתוכך יש נשמה אחרת לגמרי ממה שיש בגוף הזה. זה בדיוק כמו שאני אקח עכשיו, נגיד שני רכבים, ופה אני אשים נהג בלי רישיון, שלא יודע מה עושים עם החללית הזאת או עם הרכב הזה, והנהג השני מומחה להפעיל את החללית או את הרכב המיוחד הזה. זאת אומרת, מה ההבדל בין שניהם? לזה יש ידע וכוח או תכלית, מה שאין לשני. אז זאת אומרת, יכול להיות שהצד השני יכול להגיע לאותה תכלית, אבל הוא חייב להתגייר, הוא חייב ללמוד תורה, וחייב, 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 והוא יכול גם לעלות על הצד השני. וראינו את זה. כי למשל רבי עקיבא, שהתורה מוחזקת על תורת רבי עקיבא, הוא בעצם בן גרים. זאת אומרת, מישהו שהתגייר, שהוא בעצם עלה מעל העולם הרגיל של עם ישראל. ולכן צריכים להבין איפה הדברים האלה נמצאים. שמעון שולח אותנו לירושלים, נשמע אותם ירושלים, בעזרת השם נדבר על זה. בקיצור, אז העברית היא קודם כל שפה שנקראת שפת הקודש. בשפה הזאת השם ברא את העולם. אז הוא אומר לך, עברי, דבר רק עברית. עכשיו, כשאתה צריך לדבר עברית, מה אתה צריך לדעת סינית? שהסיני ילמד עברית. שהאם ריקה הזה ילמד עברית. למה אתה צריך ללמוד את השפת כישוף שלו? ספרדית, ספניולית, יידיש, גרמנית, זה רק מחליש לך את התדר. זה רק מוריד אותך מאותו סולם גבוה שאתה נמצא בו, כשאתה נכנס לאותיות האלה בכלל. אז לכן, אני לא מדבר רק על האותיות, אני מדבר על הכוח המרכיב, הפועל יוצא של שימוש באותיות בעברית, האותיות בכישוף. עכשיו ככה. זכיתי להציל תפילין, אשריך וטוב לך. מה זה, מישהו זרק תפילין ליד הפח? וואי וואי. ארמית זה בעצם עברית שבשם שלה היא נקראת רמאית. ארמית, הפוך את זה, זה רמאית. יש בזה סיפור, למה יש דברים שהמלאכים לא יודעים לבטות. לא יכולים, יש מלאכים שמקלקלים. אז אתה בשביל לא לתת להם את היכולת לקלקל, אתה מטעה אותם. אתה בעצם מרמה את המלאכים כשאתה אומר קדיש. הוא לא מבין את השפה הזו, הוא לא מבין את השיבוש, הוא לא מבין את התדר. ולכן אנחנו צריכים לדעת את זה בשביל לרמות את אותם מלאכי חבלה. זה רק ככה, נתתי לך תשובה קצרה, אבל יש לזה עוד הרבה משמעויות. אבל מבחינה עניינית, העניין של עברית היא בעצם השפה שאיתה אתה בונה עולם. עכשיו, עברית זה לא רק השפה, כי כל העולם הזה, אומרים, מהו האדם? מה אתה שונה מכל בהמה אחרת? כי אתה רוח ממללה. זאת אומרת, הרוח הזאת שמסוגלת לדבר וליצור מציאות באמצעות הדיבור, היא הרוח העברית שנמצאת בתוכך, ואתה מייצר, או את מייצרת, את העולם שנבנה מולך. כי כל אדם הוא עולם, עולם קטן. אז יפה, זכית, אני אומר לקרן. עכשיו, הדברים האלה, מבחינת היא בעצם, אני רוצה להפגיש אותנו עם המהות שלנו, ולכן אני מדבר על מה שאני מדבר. אז המהות שלך היא קודם כל לדבר רק עברית. רק עברית, תגיד, רגע, אז אתה, מה קורה עם התיירים? מה קורה עם השיעורים של הבן שלי בהייטק, או בעבודה שלי, או בזה? זהו, אתה לא שייך לשם. הגיע הזמן לחזור לסדר של אבא. זה, קוראים לו ליל הסדר, שבו אתה שם את הכל על השולחן, או שאתה חוזר על כל הטעויות מחדש כל שנה, כבר 2000 שנה, או שאתה מתקן. השאלה איפה אתה מצוי? אף אחד לא תיקן. ובגלל שאף אחד לא תיקן, העולם הזה ממשיך להתחרבש. אז צריך לקום, להתעורר, להבין איפה אנחנו חיים, מה אנחנו צריכים לתקן. אז אני מחזיר אותנו רגע לאותה השתלשלות, שממנה התובנות שירדו לך, מבחינה עניינית, ישימו אותך במקום שאתה חייב להימצא בו. ומהו המקום שאתה חייב להימצא בו? קודם כל זה בתוכך פנימה. לפני שזזת גיאוגרפית, תסדר את עצמך או את עצמך. תראו, הגאולה היא קודם כל פנימית, פרטית ואישית. לפני כל המשיחים והאליהו וכל מה שאתה קראת בישעיהו וירמיהו בגאולה ובגוג ובכל התיקונים, תלמד ותלמדי. הגאולה היא קודם כל תעשה שלום עם עצמך. תעשי שלום עם עצמך. 99.9 מהאנשים שאני מכיר ואתם מכירים מסוכסכים. ראשית מסוכסכים עם עצמם. ואף אחד לא נפטר מהבעיה הזאת. לאף אחד אין שלמות פנימית על מעשיו, על חייו. תמיד הוא לא מרוצה, תמיד משהו מפריע לו, פה זה האישה, פה זה הבעל, פה זה הילד, פה זה עבודה, פה זה כל מיני דברים שכל היום האנשים נמצאים בקונפליקט פנימי עם עצמם, מסוכסכים עם עצמם. קודם כל תעשה שלום במרומי השכל שלך. כשכתוב עושה שלום במרומיו, אז מה זה מרומיו? זאת אומרת, הרמתי אתכם להיות עם. אז אם הוא הרים אותך, אז עכשיו תרים אתה את עצמך בחלק הפנימי שלך, ותתרומם רגע מהרדידות הזאת של הג'ינסים, של החוטיני, של דירת ארבע חדרים, של משכנתה, של כל החרטות הסביבתיות, של עבודה, של תוארים אוניברסיטאים, של להיות הייטקיסט. די! זה לא אתה. זה לא את. לך אחורה בזמן בשביל לחזור לנקודת הזמן שבו פספסת את הכל. וברגע שאתה חוזר לנקודת הזמן, תבין מי אתה. תבין עם מי את. אתם בני או בנות מלכים. בן של מלך לא צריך להיות באם ריקה ולהצדיע לביוב הזה לשר בממשלה שלא יודע להגיד שמה ישראל, או לסמך מם טריץ' שאומר שאם אתה לא מקבל את הזריקה שלי, אני זורק אותך לים, או איזה רוסי דוב שהוא מרגל רוסי אומר לך שצריך להשמיד את החרדים. זאת אומרת, אחד כזה לא בבית ספרנו, כי השם שם לך אותם בשביל שזה תהיה המראה שלך איפה טעית, ובשביל לתקן את הטעות לך אחורה בזמן, לך תחזור הביתה. לחזור הביתה זה מקום שאתה היית בו, זה מקום שהיית בו. זה לא סתם אומרים לך לחזור הביתה, לחזור לאבא, לחזור בתשובה. זה לא סתם, כי אתה היית שם, רק יש לך מיליון שאלות ואין לך תשובה עד היום. אז אם אין לך תשובה באם ריקה ובכל הקשקשת שאתה נמצא בה, תחזור אחורה בזמן, תחזור הביתה. הבית שלך זה הבית מקדש, כי כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המקדש נמצא בתוכך, רק איבדת אותו, כי כמו שאמרתי קודם, הסתכסכת עם עצמך, כי הלכת למקום שאתה לא שייך אליו. אז מה קורה פה? למה אתם לא עוצרים לחשוב? הסדר העולמי החדש הוא מראה. מי מדבר איתך? לא אבא? מה, הוא עזב אותך? הרי הוא נשבע לך שלעולם הוא לא יעזוב אותך. גם בצרה הכי צרורה הוא איתך. אז רגע, אם אבא לא עזב אותך, והוא בתוכך ממש, למה אתה עוזב אותו? תשאלי את עצמך, איפה אני מצוי בעולם הזה? איפה אני מצוי? כי כשאתה רואה את כל המבול הזה, גם לפני שהוא עשה את המבול, הוא הזהיר. אז הוא מזהיר את כולנו, הוא אומר לך, תשימו לב, מה שקורה פה סביבנו, זה דברים שלא יאומנו שהם יכולים להיות. אז הוא נתן לך את הכוח, נתן לך, נתן לקובץ אפילו קטן, כי אנחנו המעט בכל העמים, את היכולת לעשות שינוי. כשיש לך את היכולת לשנות, תתחיל עם עצמך. תבין ותביני שמה שהיה עד היום, לא הגעת לשום מקום. שמחתי על בתי המחלות, מסתבר כל הרופאים שקרנים, שליחי השטן. שמחתי על המשטרה, מסתבר שהשוטר נולד לעשות לי כנסות ולתת מכות לילדה הקטנה ששתתה ברד והורידה את המסכה. זה השוטרים. וכל מה שמשרתים זה את זה שבא להתעלל בך. למה? כי אתה סרת מהדרך. קראת לפני שבועיים פרשת בחוקותיי. אמר לך, תשמע, לך בחוקים שלי, כדאי לך. נתתי לך את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות. בחרת בטוב, בחרת בחיים. למה אתה בוחר בדברים האלה? תראו, אתה, החרדים האלה, רובם הוזרקו. זאת אומרת, שזריקה זה זרק יא. אז השם לא צריך אותם. אני אומר את זה חלילה, ממלי לפגוע באף. אני ליבי חרד על כל ילד יהודי מתוק שקיבל את הזרקיה, כולל הילדים שלי עצמי. זאת אומרת שאני אומר לכם שכל מי שקיבל את הזרק הזה, זה השם זרק אותו. כי למה? כי הוא לא נותן את התשובות. הוא לא חי בעולם של הבורא? אז הוא אל חנון ורחום, ואנחנו ממתקים, הצדיקים שעובדים ממתקים את הדינים, אבל זה עדיין לא הגענו לתכלית. ובכוחנו זה אומר כל אלה, לא אלה שעכשיו צופים רק בשידור, אלא אם אנשים יבינו, כי תראו, הפוטנציאל של כל אחד ואחת מכם ששומעת שיעור כזה, ויורדים לה מה שנקרא, או יורדים לו האסימונים, זה לא להגיד שמה חוויתי איזה שיעור נחמד וטוב לי, והנה סיפר לי היום איזה ידיד, אמר לי חיים, תשמע, יש איזו אישה שאיתו בעבודה, אז הוא אמר לה, תראי, יש לי פה מישהו שהוא הביא את השיעור של אתמול בלילה. אז היא אומרת לו, לא, זה קונספירטורים וזה. אז הוא אומר לה, מה אכפת לך? תשמעי אותו 10 דקות בעבודה, מה יש לך להפסיד? אז היא החזיקה את הטלפון 10 דקות, שהתחילה לשמוע, ואז הוא אומר לה, תחזירי לי את הטלפון. היא אומרת לו, לא, אני רוצה להמשיך לשמוע, זה כל מה שהוא אומר זה אמת. אז מצחיק כזה, כאילו, אז הוא אומר לה, טוב, אבל אמרתי לך, תקשיבי לו, אז עכשיו פתאום את שומעת 10 דקות, פתאום את מבינה שהוא מדבר לעניין. אז אני אומר, גם כן, מה היא עשתה עם המידע הזה שהיא קיבלה באותה שעה שהיא הקשיבה לשיעור של אתמול בלילה? אז לא שאני בא, אני רק רוצה לספר לכם, כאילו מה שאני שומע מאנשים, אז אני מעביר את זה למישור המציאות. מישור המציאות אומר ככה, שאם אתה באמת שומע, זאת אומרת, לאיזה מקום אתה לוקח את מה שאתה שומע? להגיד, יש פה אדם שמדבר אמת, סבבה, אז כמו שמעתי עכשיו איזה זמר, נהניתי מהשיר ועברתי הלאה. או שמעתי איזה שיעור, אמרתי, נהניתי באותו רגע. זאת אומרת, כל התכלית היא בעצם שמשיעור כזה, או בכלל מההיכרות הזאת במשך השנים, על כל מה שהבאנו, היא בעצם ליישם את מה שיציל את כולנו. נקודת ההצלה של כולנו היא לא בזה שנשב ונשמע שיעור, אלא בזה שאנחנו נלמד, נפנים, נבין, ואחרי כל אלה נגיד קמנו לעשייה. כי אם רק נשב עכשיו על הקורסה, או נשכב עכשיו במיטה, נשים את הטלפון או את המסך לידינו, נקשיב, נשים זה, ונגיד, שמע, הוא מדבר אמת, הוא מדבר לעניין, נעים לי להבין ממנו, אני שומע ממנו גם שיעור תורה וגם זה, אבל בתכלס תקם אחר לבוקר חדש, והבוקר הזה ישן, כי אף אחד מהאנשים פה, לא אף אחד, אבל רובם המוחלט של האנשים, לא עושים כלום עם המידע הזה. זאת אומרת, אפילו אומרים להם, בואו להר ציון, תצילו את עצמכם, כי שמה בכוח הרוח ניתן להציל עם שלם, לא רק את עצמך, מגיעים מעטים. מה זה 50 או 100 איש? זה מעט. שיש פה אלפי צופים. כל העניין. זאת אומרת, שאתה לא מצליח לספק את הסחורה באמת. עכשיו, אז בעצם, אני לא לוקח את זה מבחינת העניין, אומר, רבי עקיבא, הייתה לו, איך הוא בעצם נהיה רבי עקיבא הגדול? הוא היה יושב בפתח, הוא היה רועה צאן. הוא היה יושב בפתח המערה. ובמערה הזאת, שם הוא היה בצל, היה שם סלע ענק. והוא במשך שנים רואה את הטיפות שיורדות על הסלע. ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. הוא רואה, יום אחד הוא בא בבוקר, הוא לא מאמין מה שהוא רואה. הטיפות חצו את הסלע לשניים, בקעו סלע ענק. הוא חכם, אז הוא אומר, אם טיפה ועוד טיפה, אומר, השם מדבר איתי, כי יש לו אמונה. הוא אומר, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, זה נקרא מים שחקו סלע. זאת אומרת, הטיפות של המים שיורדות בהתמדה, בנחישות, טק, טק, טק. אז תדעו מה זה אומר במציאות של רבי עקיבא, שכל דבר שנראה לך טיפות קטנות יכולים לבקוע את הזרע הכי גדול שאתה מכיר. תגיד, איך זה יכול להיות? טיפות מים, טק, 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 מים שחקו סלע. זאת אומרת שגם פה בשיעור ובדיבורים האלה, בסופו של דבר, מים ישחקו סלע. זאת אומרת, כי העניין הוא שכשאנחנו, אני מזכיר לכולם לעשות לייקים כל הזמן, כי זה מפיל להם את האלגוריתם שחוסם את השיעור. אז תלחצו לייקים, זה לא עולה כסף, זה רק ללחוץ וזה עוזר. תלחצו, תשבשו להם את כל המערכת, זה רק ללחוץ, טק, 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 ואתם משגעים את הראש. עכשיו בואו נבין רגע את המציאות של רבי עקיבא מול המים השוחקות סלע. כשהמים, אתם תראו, אתם לוחצים ואתם תראו שהמספר עולה. זה תנסו ותראו. זה, מי שאמר לנו את זה, זה איש שמכיר את העסק שלהם. עכשיו, הם יורידו לנו את המספרים בכוונה. על מה נחסמת? מה כבר עשית? טוב, תראו. מה מותר לעשות לייקים? גם זה כבר הם מוסרים לנו, כי הם יודעים שזה פוגע להם באלגוריתמים. לא משנה, אז כל אחד יעשה ברצף שאיפה שהוא נמצא. אבל חכו רגע, בואו רגע נחזור רגע לסדר ההשתלשלות, שנבין, יהיה לנו יותר קל גם להתמודד וגם להקים מחדש את אותה סוכה נופלת. תמשיכי, קרן, את מכה בסלע. אתם יודעים שהעניין של הסלע והמים, זה לא נמצא רק אצל רבי עקיבא, זה נמצא בתכלית אצל משה רבנו, שבהתחלה הוא מדבר לסלע, בהתחלה הוא מכה בסלע, ואחר כך הוא לא מדבר לסלע. זאת אומרת, ואז יצאו ממנו מים. זאת אומרת, פה כאילו פעולה הפוכה. המים ששחקו סלע, ואצל משה הסלע שאמור להוציא מים ולהשקות את כל העדה, מדובר על מיליונים. מהסלע, שזה גם דבר פלאי. אז בסדר, אז בואו נמשיך רגע עם העניין, אבל פה מבחינת הרעיון, העניין של, אני רציתי רק לגוע בדקות של הרעיון, שאומר שבעצם מטיפות מים שיורדות, שזה גם פה שעובדים לאט לאט, זה ישחק בסוף את כל ההתנגדות, כי המים ששוחקים סלע צריכים להיות אצלכם בתוך החיים שלכם הפנימיים. אתם צריכים להבין שאנחנו נמצאים בנקודת זמן שמצד אחד מופלאה. איך הגענו למצב הזה? כשיש אנשים שעסוקים בכל האבלים והאבלי העולם, ויש כמה עשרות של אנשים שחושבים לעשות תשובה, שעושים תשובה, שמתפללים. זאת אומרת, זה נס. מי שרוצה לראות נס, יראה בעל תשובה. אמרו פעם לזה, מישהו הלך לרב גדול, אמר לו, אני רוצה לראות נס, איפה יש היום ניסים? אומר לו הרב, אתה הנס. למה אתה הנס? אתה חזרת בתשובה? כי ברגע שחזרת בתשובה בעולם המטורלל הזה, ואתה מסכים לשמוע שיעור תורה, ואתה מסכים לשמוע על כל מה שמתרחש, זאת אומרת שאתה הנס. כי אם תבוא עכשיו, תבוא למיליון איש סביבך, ותגיד להם, תשמע, עובדים עליכם, מרמים אתכם, כל העולם הזה שקר, הוא יגיד לך, עוף לי מהפוזיציה. עוף לי מהפרה, מה שנקרא. תצא לי מהכיוון הזה, שאני בכלל לא מבין מה אתה רוצה ממני. וזה גם אצל אנשים דתיים. כביכול שאומרים שתהיה להם את החבד, את החוכמה בינה ודה. אז טוב, אני אמשיך רגע עם הסיפור שלנו, ואז ניגע בנקודות שהגענו אליהן. אז אותו, מאז שהפכנו להיות, אמורים להיות עם, עברנו את מה שהתגלגלנו, ואנחנו מתגלגלים. עכשיו, הנקודה הזאת שהגיעה לנקודת הרתיחה, מה שנקרא, זאת אומרת, התחלנו לפני 200 או 300 או 400 שנה. אני יודע ש100 שנה זה הרבה דורות, אבל אני בכוונה מעביר את זה ברבדים כאלה, שבעצם בכמה מאות שנים מאז תקומתו של אותו משיח שקר, שנקרא תקופת השבתאות, היא עוקבת ורודפת אותנו עד הרגע הזה. וזה חייבים להבין וללמוד גם את תקופת השבתאות ומה היה שם, ואיך הצליחו אנשים בודדים להשתלט על העולם כולו. ומפה הסיפור מתחיל, מי שטרם מבין איפה הסיפור נמצא. ההשתלטות של אותם שבתאים על העולם היא הייתה בזה שהם קיבלו כוח מהתורה הקדושה, שבעצם תורגמה ליוונית. מה זה תורה תורגמה ליוונית? ואז בעצם ירד יום חושך לעולם לפי לשון חז"ל. התורה שתורגמה ליוונית, בעצם לקחו את הפרדס ואותו תרגמו ליוונית. עכשיו, יוונית זה לא שפה שמדברים בה בארץ שקוראים לה יוון. יוונית זה כוח עצום של מילים שהם בעצם הכוח המתנגד למילים העבריות. כי על כל, וזה בעצם עץ הדעת טוב ורע. בשביל לממש את הקלקול הגדול של עץ הדעת טוב ורע, ירבבו את הטוב בתוך הרע. הטוב בתוך הרע בעצם לקחו את התורה, הורידו ממנה את הדברים של, נגיד, של הסוד, של הקבלה, שבו גנבו אותה, סיפחו אותה לעצמם, הרחיקו מהדורות הבאים את הכוח של התורה, ובעצם פיצלו אותה, ויצרו סוג של תורה חסרת שיניים. וזאת התורה שאתה נמצא בה היום. ובשביל זה הוא שאל קודם על שס ומס ואס. אז תדעו לכם שכל מה שלומדים בישיבות, אני אומר את זה בצער רב וממש בשברון לב, קודם כל פיצלו את הפרדס. בישיבה לא לומדים קבלה, לא לומדים את הסוד. מה זה שווה? וגם מה שלומדים שם זה לינוק מהכסף של הסתרה אחרא, של השבתאות. עצם העובדה שיש שטר שאתה מאמין בו והדוס מאמין בו, פה נקודת הכשל. כי מה שאתה קורא לו כסף זה לא דינרי זהב, זה רק אמונה עיוורת שהנייר שכתוב עליו מספר שווה כך וכך עונקיות כסף או זהב. וזה שקר אחד מוחלט שהשבתאות הצליחה לרמות פה את רוב האנשים. עכשיו, אז תגידו, מה זה שייך? בשביל להשתלט על העולם, אז קודם כל הם בנו תוכנית שהיא מנוסחת בצורה גרפית, כישופית, שהיא בעצם מדמה את צורת המשולש שנקרא צורת הפירמידה. בצורה הזאת השתמש כבר המורד הראשון, השתמשו בו המורדים הראשונים שנקראים דור המבול, ואחר כך השתמש בו המורד שנקרא נמרוד, ובעצם הוא מוליך את דור הפלגה, שהם בעצם בונים מגדל שראשו מגיע השמיימה. המגדל הזה, שתדעו, הוא פירמידה, צורת הפירמידה. עכשיו, כשכתוב מגדל שראשו מגיע השמיימה, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא מה שסיפרו לילדים. בנו מגדל לגובה רב, שבעצם שם אתה תגיע לשמיים. זה לא יכול להיות, כי האדם עצמו יעלה לגובה של כמה קילומטרים. קילומטר הראשון מעל האוויר, כבר האוזניים שלו יסתמו, וגם הוא יעלה קצת יותר, כשהוא לא בתוך מטוס שמגן עליו, שיש בו תא לחץ והכל, הוא לא יחזיק מעמד, לא בקור שיש שם, לא בקיבוץ של האיברים שיהיה לו בגובה רב, האוזניים וכל אלה. עכשיו, אז צריכים להבין שמפה מתחיל בעצם תעשיית השקר, מכאן היא מתחילה. אז בוא נבין רגע לאן זה עובד. זאת אומרת, המגדל בבל שבנו, זה בעצם מגדל שנמצא כרגע פה בארץ ובכל העולם כולו. קוראים לו אום למשל, או קוראים לו את המחשב שמונח אצלך בבית. עכשיו, וצריכים להבין למה זה נמצא שם, ומה היכולת שלו בעצם לפגוע או לשנות בתוך המציאות בה אנחנו חיים, את אותה המציאות האלוקית שהיינו אמורים להיות בה. כי תגידו, מה השם לא רוצה שנשתבח, שנתקדם? אז תדעו לכם, אתם לא מתקדמים. אנחנו כולנו לא מתקדמים. אנחנו להפך. אנחנו מתרחקים. עכשיו, מהו אותו מגדל בבל? מהו אותו רעיון של מרידה בבורא? שהם אומרים לבורא, אתה הרי גם ככה בראת את העולם הזה, עזוב אותנו בשקט, לך תמשיך לברוא לך עולמות, תשאיר לנו לנהל את העולם הזה. והם לא אומרים את זה, הם עושים את זה הלכה למעשה. והלכה למעשה שהם בעצם מחזיקים בכל מקום ומקום, בכל מקום ומקום את הפירמידות, אז תבינו שהפירמידה זה לא סמל ארכיטקטוני. זה סמל בשפה שלהם אנרגטי שצובר כוח מעצם הצורה המיוחדת שבה הוא בנוי, ודרכו בעצם מקבלים כוח עצום של שליטה. כי איך שבנויה צורת הפירמידה היא בעצם עולם בתוך עולם, בתוך עולמו של הבורא. כי עולמו של הבורא הוא קודם כל שתדעו עגול, ולעם ישראל הוא מרובע, כי שם השליטה. הכוח שפועל כנגדו, כי זה לעומת זה עשה השם, שלא תבינו שיש רשות אחרת. יש הכל, זה כמו אדם שיש לו שתי ידיים. זאת אומרת, הצד הימני והצד השמאלי, או ציפור עם שתי כנפיים, או כל דבר שנע בדואליות, אבל יש לו ראש, הראש הוא אחד. אז זה שהוא עשה את היד הזאת כאן ואת היד הזאת כאן, זה לא שתי רשויות מופרדות. זה שתי רשויות ששייכות לאותו אחד, שביקש לתקן את מה שהתקלקל, והוא אמר בוא נתקן בזה שהיד הזאת, או הצד הזה, יוביל את העולם. מי זה הצד הימני? נגיד עם ישראל שנתנו לו את הריבוע, שזה כוח האלוק לברוא, עם השליטה של העיגול כולו לשני הצדדים. עכשיו, הצד השני בא במקום ריבוע, בא עם משולש, או עם מה שנקרא צלב, דבר של קו ישר וקו שחוצה אותו. עכשיו, המלחמה בין המשולש, הפירמידה, ובין הצורה ההנדסית השנייה, זאת אומרת, הפירמידה והצלב, או כל סוגי הצלב למיניהם, גם מה שהם שמו על הדגל של המנידה, זה הכל שייך לכישוף. לעומת הכישוף, מגיע הצד שמונע את הכישוף. מה הצד שמונע את הכישוף? זה סוד הריבוע, סוד בית המקדש. זאת אומרת, יש מסכת, בגמרא יש מסכת שקראת מסכת מידות, ויש גם בספר יחזקאל, מידות מדויקות לאיך ייראה בית המקדש. יש לנו בתורה את מידות המשכן, את איזה מידות המזבח, יש לנו מידות מדויקות לחלוטין, וגם איזה סוג של חומר אתה עושה את המזבח, מזבח הזהב, ואת מה שנקרא במשכן, איך אתה עושה אותו, איזה סוג של עצים, איזה בדים מיוחדים יש לו, ואיך הכהן הגדול צריך להיות לבוש, הכל נמצא בתורה. עכשיו, לעומת זה, יש מה שנמצא בצד, גם בצד השני, אז הצד השני מחכה את הצד הראשון, והוא משתמש בכלים אחרים. זאת אומרת, אם הכלי שלך, שעם ישראל, המידות שלו רבועות, זאת אומרת, אם תיקחו מזבח, הוא או שהוא מרובע או שהוא מלבני, זאת אומרת, הכל נמצא שם ביסודות ארבעת הקצוות. לעומת זאת, הצד המתחרה מתחרה עם שלוש קצוות. שלוש קצוות שיורדים, נגיד, בצורת הפירמידה. עכשיו, שני הכוחות האלה, זה כמו שאתה כותב עכשיו, אז אתה יודע, אם אתה כותב בלועזית, אתה מוריד מלאכי חבלה. אם אתה כותב בעברית, אתה מעלה מלאכי יצירה, מלאכי קדושה. זאת אומרת, עכשיו, זה האדם, נגיד כמו יהודי, שהוא מדבר אנגלית או חושב אנגלית, אז הוא משתמש במשולש, ואם הוא חצוי, כי הוא מדבר גם עברית, אז הוא גם משתמש במרובע, פה יש בעיה רצינית שבדרך כלל הקונפליקט הזה מגיע למשבר לאותו בן אדם, ואז הוא חייב לפרוש לאיזשהו צד. עכשיו, בגלל שהם לא פורשים לאיזשהו צד, הם ממשיכים כרגע באותה הטכניקה, באותה הדרך, אם אתם צריכים להבין מה שאני אומר. זאת אומרת, זה אומר שאני חוזר פשוט לצד העברי, שאתה מעבר לצד, וכולם מעבר לצד האחר, ומעבר לעולם. זאת אומרת, אז העניין הוא, והבאתי את העניין שלבין רגע, אני אומר על קצה המזלג, כי כל השיחה הזאת היא צריכה להיות יותר עמוקה, בין הריבוע, שסוד הריבוע, זה גם תפחות האותיות, זה סוד העיבור. וארבע, זה האות השנייה, המספר הראשון יש בעולם תשעה מספרים. בכל המספרים, חוץ משניים, יש את האות שין, ויש את המספר שש. בעברית, במספר אחד ומספר ארבע, אחד זה בורא עולם, וארבע זה עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו נקראים העיבור. ריבוע זה אותיות עיבור. העיבור שלנו בתוך הנשמה, היא בעצם מתעברת בנו נשמה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בשביל שנוכל לתקן את העולם כולו. אבל אתה מתחיל בלתקן את העולם שהוא אתה בעצמך, תתחיל לתקן את עצמך. עכשיו, אז העלינו פה את העניין הזה של הריבוע, וגם אנחנו מדברים על אותה פרשה שנקראת פרשת בעלותך את הנרות. דיברנו מי שקשיב אתמול בלילה, שגם בסוד המנורה, יש הרבה סודות, אבל אחד הסודות הגדולים, זאת אומרת שבעצם המנורה היא לא מעוגלת. מה שמראים בשער טיטוס, ומשער טיטוס, שאני אסביר מה זה שער טיטוס. שער טיטוס הוא בעצם אותו טיטוס שהחריב את בית המקדש השני, העלה את כל הכהנים והלוויים וכל מי שהיה מעם ישראל, העלה אותם יחד עם השלל שהוא כביכול, אחרי הריסת בית המקדש, לקח מה שהיא קודם ציינה, העלה לוותיג'וק ברומא. עכשיו, העבדים שסחבו, נתן לעבדים שהיו מבני ישראל, לסחוב את מוצרי הקדושה, את המוצרים שבעצם בהם השתמשו במקדש, את המזבחות, את כל מה שהם הצליחו לקחת, הם כאילו גם לזלזל בבורא עולם. אז אותו שער שנקרא שער טיטוס, שמו אותו למרבה הפלא, לא רק במקום אחד, הוא גם נמצא בעוד מקומות. ושם בעצם מעל השער, מי שמכיר את התמונה המפורסמת, רואים שם את העבדים העבריים סוחבים על הגב שלהם את מנורת המקדש. אז תדעו קודם כל שהמנורה היא בלוף, כי זה לא צורת המנורה בשום פנים באופן. ובעצם ההטייה הזאת נוצרה בשביל שהם לא ישתמשו בזה לעבודה זרה שלהם. ולכן, כשאתם רואים את החנוכיה הזאת, את המנורה שמאחוריי, שהיא שבת קצוות וקנים, זאת אומרת, היא לא מעוגלת. ככה צריכה להיראות המנורה האמיתית. אבל חכו, העניין הזה של המנורה, או זה הרי משהו פנימי גם כן. כי אמרנו שהמנורה בעצם מסמלת את כל מה ש... את שתי העיניים, האוזניים, הפה, הנחירה, כאילו, היא משמשת להראות לך ממה אתה בנוי. וכשמדליקים את המנורה, אז המנורה היא בעצם מדליקים, או יותר לא כתוב, מדליקים את בעלותך את הנרות. זאת אומרת, בעלותך את הנרות זה בעלותך את הנשמות. מהמקום הרדוד והמצחין שהן נמצאות בו, למקום שהם צריכים להיות בו. מה זה תעלו את הנרות? תעלו את הנרות כי הם יאירו את העולם כולו. לא כתוב תדליקו את האורות, את הנרות. כתוב בעלותך את הנרות. שהעלית את הנשמות האלה למצב של נרות במנורה, המנורה תדליק את העולם כולו. וזה צריך להעלות את הנשמות. זאת אומרת, אז כל אחד מאיתנו, שאני אומר לכם, תשתפו, או שתפיצו, או שתדברו על השיעורים האלה, אני בא להגיד לכם, תעלו את הנשמות שלכם קודם כל, ואתם לא עושים את זה, רק מעטים עושים את זה, ותעלו את הנשמות האלה שלידכם, של עצמכם, ואת אלה שלידכם, למקום שאתם צריכות או צריכים להיות בו. וזה נקרא בעלותך את הנרות. בעלותך, ולא כתוב בדליקתך את הנרות. ואז יאירו שבעת קני המנורה. זאת אומרת, אתם תאירו, הנשמות האלה יאירו את כל העולם כולו. באיזה כוח? בכוח הזה של הקדושה. בשביל זה גם חג חנוכה קשור לבעלותך את הנרות, והוא בעצם אחד משני החגים שישארו פה לנצח. כי זה מדליק את האור, אבל פה גם יש את פרסום הנס. אז הנס זה עצם עובדה שאנחנו עכשיו נמצאים פה, זה בטוח שזה נס. זה שאנחנו מדברים פה, זה גם נס. זה שאנחנו מעלים את הנרות, זה גם נס. עכשיו, וזה נקרא, חנוכה נקרא בעצם חג הניסים. אז תגיד עכשיו לא חנוכה. עכשיו לא חנוכה, אבל בפרשה הזאת, ובזמן שאנחנו מצויים בו, חובתנו להאיר את העולם כולו. איך מאירים את העולם? יש כזה שיר, מאירים את העולם בתורה ומעשים טובים ובכל מלאכת הקודש. נכון? זה השיר בערך. אז תאירו את העולם. תאירו את העולם. עכשיו, אנחנו צריכים להאיר את העולם בתורה ומעשים טובים. זאת אומרת, ברגע שאתה מקיים את התורה, אתה בעצם מעלה את המנורה, מעלה את הנרות, זה הנשמות, הרי נר, כתוב עליו נר נשמת אדם, מי שלא שמע שנשמע את השיעור של אתמול, ויבין את הכוח של המנורה. לא, זה בסדר, מותר להם להיות מונשמים מורדמים. אנחנו תכף נחתום את השידור, כי הם לא רק שנרדמו, אלא השעה מאוחרת, ו... אנחנו יודעים ש... אבל תדעו שאם אני אעשה את השיעור מוקדם יותר, לא יהיה את הכוח שיש בו כרגע. ברגע הזה, בשעות האלה, שאפילו שהן מאוחרות, ושאפילו שכולם עייפים, דווקא בשעות האלה, אתה מדליק את הנרות. דווקא בשעות האלה אתה מדליק את הנשמות. דווקא בשעות האלה אתה מצליח לעורר ולהקיץ את הקץ. להקיץ זה להתעורר. קץ זה כאילו סוף. אתה צריך להקיץ את הקץ, לעורר את הסוף. זאת אומרת, תעורר את האהבה עד שתחפץ. התפקיד שלנו, לעורר את האהבה. עכשיו, מבחינת העניין, כמו שאומר, העולם חד משמעית עגול לחלוטין, והאנשים שמדברים על עולם שטוח, זה אנשים שבעצם קוד ההיפנוזה עובד עליהם, בהיסחפות הפנימית והאישית של עצמם, להתעסק באבלי אבלים. מסיבה מאוד פשוטה. מה אני צריך בזבז זמן, או אתה, בצורתו של העולם. אומר לך בורא עולם כבר, כשאתה מתחיל ללמוד תורה, אומר לך, במופלא ממך, אל תדרוש. דברים שאין לך בהם השגה. עלית פעם לרקיע, זה מרחק של 500 שנה, שלא יודעים איזה שנות אור, שנות אדם. אתה לא מבין איך עולים מרקיע לרקיע, אתה לא מבין איך העולם שלו בנוי. אז מה אתה מתעסק בעולם של בוראך? ואם אתה רוצה להבין, או מי שלא שואלים אותך, תסבירו את זה בפשט. האדם, האדם לפי תורת הסוד, הוא נקרא עולם קטן. אי אפשר, ברגע שלקחו לך את הסוד, אתה מתעסק עם מישהו שאתה חייב ללמוד קבלה, אתה חייב ללמוד קבלה. אני משתדל להכניס בשיעורים האלה קבלה, את תורת הסוד. גם עכשיו זה סוג של תורת הסוד, אבל לאט לאט צריכים להבין איך העסק הזה עובד ופועל, ויחד איתו לתקן את העולם הפנימי שלך או שלך, את העצמי שלך, כי אתה צריך להתעצם מתוך הבנייה הפנימית שלך לעולם אחר ממה שאתה מכיר. אם אתה ממשיך לטחון ולדרוש את כל מה שאתה רגיל לטחון ולדרוש, אז אדוני, גבירתי, אתם לא שייכים לגאולה הזאת, כי אתם לא מבינים איפה המפתח של המנעול הזה. ובשביל להבין את המפתח לגאולה, צריך להבין קודם כל איזה סוג מנעול יש פה, מה נועל אותך, מה בעצם חוסם אותך או אותך, מלהתקדם ולהבין את החיים בצורה שהייתם אמורים להבין. אבל מכיוון שאתם עדיין שואלים את השאלות האלה על עולם שטוח, עולם פתוח, עולם מתוח, ועולם לא נעים להמשיך את כל האלה, אז תדעו, זה סתם לבלבל אתכם, להמאיס אתכם בעיני הבורא, וגם לתת לאנשים איזושהי התעסקות כפויה וקופת בדבר שלא שייך לשום דבר. אני אסביר עוד משהו על הנושא של העולם השטוח או הגול. אחד מהדברים שנקראים בהם חכמי ישראל המופלגים, זה מופיע גם בתחילתה של מגילת אסתר, כתוב בה שהולך המלך ומחפש את יודעי העיתים. יודעי העיתים זה אלו שיודעים לקרוא את הזמנים במדויק. ויש להם טכניקות שעוברות מאבא לבן או ממורה לתלמיד במשך שנים, ואיתו הוא בעצם מחשב את הזמן. וחישוב הזמן לעומת העולם הפיזיקלי, זאת אומרת, מוכיח המון דברים שאת כולם אתה חייב לעשות בהתבססות על עולם עגול. ואם העולם של יודע עיתים של עם ישראל שעוסקים בתורת הקבלה ויושבים בתוך סנדרין, זאת אומרת שאצלהם הכל עגול, פשיט הוא שהעולם הזה עגול. ובזה אנחנו לא רוצים לפרט ולהמשיך את השיעור הזה לדברים האלה. אז מה ש... אני מקווה שהשכלנו, הבנו, החכמנו, ובעזרת השם נתחיל לעבוד על אותה מידה של התקרבות של עצמנו לעצמנו. ובזה נתתי לכם את המסר העיקרי, לפחות מפי העיקר, לדעת מה שיעורי הבית של כולנו לימים הקרובים ולשבת הקרובה. לקחת את הדברים ברצינות, לקחת את הדברים למצב של עשייה, כי מה שקורה לנו זה לא דבר של מה בכך. כשאני אומר לאנשים, קומו, בואו להתנדב, בואו תתרמו, שאם אין לך זמן להתנדב, לפחות תתרום, נעשה עם זה משהו, נוכל להציד. תגידו לאנשים, קומו, תצטרפו לתוך קבוצה של עשייה. לא נפרט אותה כאן בתוך השידור, כי שומעים את זה כל מקום, אבל לפחות תעלו לארציון. אני רציתי לעשות מפגש, זה פשוט, אולי אני דוחה את זה מימים לימים, אבל בקרוב ננסה בעזרת השם לעשות את אותו מפגש מיוחל. בכל מקרה, אנחנו נחתום את השידור כרגע, כמו שהיא אומרת, הרוב פה ישנים, בעמידה או בשכיבה, לא משנה. ואני בסך הכל בא לברך אתכם בשבת שלום, ושכל עם ישראל ינצל מהשואה הרועה הזאת. אל תיבהלו מכל מה שעכשיו יקרה, אין בשמיים, עם כל הרעש והדמיית מלחמות. הם אומרים לכם שזה אימונים, אז כמו שאמרו על הזרקיה שזה ניסויים, אז אימונים וניסויים אותו רעיון, ומפה נתקדם הלאה. אז בסך הכל מקווה שהחכמנו, מקווה שהבנו, והשם מברך את כולכם בשבת שלום, בשמחה מתוך שמחה, וכל האנשים הנאמנים והטובים אשר עולים ובאים איתנו, תעקבו, בקרוב הולכים לקיים את המפגש בשביל למצוא פתרונות יצירתיים ומעשיים, בשביל להכיל את התוכניות או את הרצון למצוא פתרון לכל הקונפליקט הפנימי של עמנו עם עצמו, עם סביבתו ועם כל מה שמסביב. השם יברך את כולכם, ייתן לכם, ימלא כל משאלות לבכם לטובה, ותצליחו בעזרת השם. תבורכו מפי עליון, שבת שלום ומבורך. לילה טוב לכולם.